שלום.
שלום. דיסקליימר.
שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר.
התנצלות על הדיסקליימר ה... טוב, זה לא האחרון, לא האחרון שאני זוכר. כי ערכתי אותו. כי קיללתי בדיסקליימר, וזה בכך...
קאונטר פרודקטיב?
כן. אני מתנצל.
בתוכנית זו אתם צפויים לשמוע כללות, עברית קלוקלת, אנגלית במקומות של עברית, ואם אני אגיד אותה אז היא גם תהיה קלוקלת, ניבולי פה, אירוניה דקה, ציניות לשמה, ויש יאמרו גם רשעות ושנאת אדם במובנה הרחב ביותר.
בהחלט.
אם כל זאת ועוד מפריעים לכם, אז קפו את המקלטים כעת.
שתעברו לפודקאסט אחר.
אנחנו יכולים להמליץ על כמה?
כן.
עושים היסטוריה של רן לוי.
כן.
קטעים בהיסטוריה של יובל שקר כלשהו.
באנגלית, rationally speaking.
של מאסימו פילוצ'י.
מאסימו.
וסטארט-טוק רדיו. בקיצור, יש הרבה.
כן. אני לא יודע למה אתם מאזינים לאיכות יהודה. אנשים עם תארים ועיסוק בעולם המדע. אנשים שרוצים לחקור נושאים ספקניים בעצמם. כל מיני דברים.
התואר שלנו זה פשוט assholes.
כן. אבל אנחנו יודעים ספקנות.
Yes.
דיסקליימר ארוך מדי.
אני לא יכול לחתוך את כל הקטע האחרון.
ועכשיו.
ברוכים הבאים לתוכנית 146 של ספק סביר. יום יום שלישי, 9 לאוקטובר 2013, וכאן נמצאים ברק ניצן ואירונסה.
אמצע השבוע בין 2 ל-4.
האמת היא כן, ממש
חוקי להקליט בשעה כזאת?
אני לא יודע. אני לא יודע.
התשובה היא כן.
פאני גיי. אני לא יודע מה זה.
אני רוצה מחבר תחת שלי.
לברק יש מחברת צהובה כזאת, כמו שאנשים משתמשים בהן.
נעשה, זה גם לא מחברת.
זה דפדפת? כן, הרגע נפדפת.
מה, אבל כן, מה ההבדל בעצם? כאילו, מחברת מזה...
נראה לי הוריזנטלי לעומת ורטיקלי בדפדוף.
כן, זה מבחינת השימוש היומיומי שלנו, אבל מבחינת ההגדרה המקורית, אם זה מחבר, מתחבר, זה חיבור של דפים, לא? זה כל הרעיון. Never thought of it.
גם אני לא. נראה לי מחברת כי אתה מחבר בה את מחשבותיך.
מחברת. יש משהו מהתאיה של... שצריך להגיד לנו משהו.
בכל אופן, בזמן שברק חושב על זה...
לא, אני חושב שזה חיבור של הדפים דווקא, בגלל התאיה. התאיה? אני לא יודע אם אני אשתמש במילה הנכונה. הפועל?
התבנית?
התבנית?
המצלול?
לא, זה לא המצלול.
התאיה.
אוקיי. על זאת ועוד תוכלו לא לשמוע בתוכנית שלנו.
אתה רוצה להתחיל?
אתה מוכן להתחיל?
אני מוכן להתחיל.
אוקיי. אמרנו מכאן?
אבל זה אתה שתתחיל. אתה שאלת אותי אם אני מוכן להתחיל.
אמרנו מכאן?
כן, אמרתי את זה מאוד במהירות. ירון אסף וברק ניצן.
אוקיי. ליאור חולה ושני בעבודה, כי היא עכשיו בין 2 ל-4. אוקיי.
רוצה לדבר על תינוקות מתים?
ייי! לא, תסמכו לדעת שהבאת, אני חושב שזה יותר משמח אם התינוקות היו מתים. בין פברואר לאוגוסט, בבית חולים לילדים בוונדרבילט, טנסי, הגיעו 4 תינוקות עם דימום במוח או במערכת העיכול, והם היו ללא סימני פציעה או התעללות. עכשיו, זה מאוד אפייני לדימום כתוצאה מחוסר בויטמין K. לפי הזמן זה אופייני לדימום כתוצאה מחוסר בויטמין K מאוחר. יש 3 סוגים, נדבר על זה קצת יותר מאוחר. שזה מה שהמטולוג שהגיע לשם מבחן, שבאנגלית זה late vitamin K deficiency bleeding. כן, מסתבר שיש 3 זמנים מזוהים. אחד זה ממש עם תהליך, סוף תהליך הלידה ב-24 שעות הראשונות, שזה בדרך כלל קשור כמעט תמיד לתרופות שהן לוקחת, שהן מונעות קרישה, או בעיות גנטיות אחרות, או דברים שהורגים ויטמין K, יש לך את הקלאסיק, קלאסיק זה מחוסר תזונה או תת תזונה, בתוך השבוע הראשון, כן. ואז יש לך את ה-late one, המאוחר, שהוא בדרך כלל חלק מהעניין מקושר היטב לתזונה של הרך דרך הנקה בלבד. זה חמור מאוד, הדימום מהסוג הזה, שקשור לחוסר ויטמין K, כי במיוחד המאוחר הזה, כי יש לו נתונים של 20% מוות, 50%, מה שתואם גם את המקרה, של דימום במוח, וזה בדרך כלל, אם שורדים התינוקות, אז יש להם בעיות נוירולוגיות לכל החיים.
ייי.
אז בגלל זה אמרתי, אולי עדיף שהם היו מתים. כן. ואז ההמטולוג הסתכל על זה וראה 4 מקרים, בית חולים, 1, עיר 1, זה נתון מאוד גבוה, כי זה משהו של 1 ל-100,000 מדברים בתחילת הכתבה שקראתי, אבל אני חושב שתחת המדיניות שמדבר עליה עוד מעט, זה אמור להיות יותר קרוב ל-1 למיליון או משהו כזה. מאוד נדיר בימינו. הדוקטור, אגב, קוראים לו, המטולוג קוראים לו רוברט סידוניו ג'וניור, אנחנו קוראים לו כבוד, כי הוא גם המשיך וחקר את הנושא הזה, וגילה שכל הארבע האלה, כל ההורים של הארבע לסירבו לקחת את הוויטמין K, יש זריקה של ויטמין K שנותנים שנולד הרך. מה קורה? ויטמין K זה, במקור אגב מגרמנית, זה קואגוליישיון, בגרסה גרמנית של קרישה, הוא מאוד חשוב לתהליך הקרישה וגם לעצמות, והוא מגיע משתי מקורות עיקריים, שזה ירקות עם עלים ירוקים, ומהבקטריה שיש לך במערכת העיכול, במעי. ומה שקורה עם תינוקות, זה כמה דברים. א', הם נולדים לפני שהפלורה שלהם התחילה להתפתח, אז הם לא יכולים להפיק משם, והם לא אוכלים ירקות, אז קשה זה יפתח משם. בנוסף לזה, השיליה לא מעבירה ויטמין K בצורה טובה, וחלב M מאוד דל בויטמין K. לכן, בשנות ה-60 החליטו, בוא נתן זריקות ויטמין K לשריר, שיהיה להם את זה, שיכול לסחוב את זה, ואז נמנע את האחד ל-100,000, שזה נראה לי הנתון יותר ישן. רעיון טוב, ראו שאין עם זה שום בעיות, ו-40 שנה רצים עם זה לפחות, ואין שום תופעות שאפשר לצפות, בעוד שכפי שדיווחתי, התופעות של חוסר, גם בלייט וגם בקלאסיקל, לא בטרי, לא ב-24 שעות הראשונות, אבל האלה שהם לכיתת תזונה ותזונה לקויה, וכאלה שבאים רק מהענקה, זה מונע את זה כמעט לגמרי, חוץ ממקרים של מחלות מיוחדות שיש לתינוק. אז רוברט המשיך לחקור, דיבר בעצם עם הרופאי ילדים בבית חולים, והם דווחים לו, יש מגמה, יש מגמת עלייה של אנשים שמסרבים לקחת את מה שלקחו עשרות שנים בלי לחשוב על זה פעמיים בכלל. אז באמת הם דיווחו לו, הראו לו דרך הדברים שלהם מדובר בטרנד. דוקטור אנה מורד דיווחה שהם התחילו לשים לב שבין 2009 ל-2010 שיש שמתנגדים. אז מרימו זה מסמך עם אינפורמציה חינוכית שההורה צריך לחתום עליו. קודם כל הוא מבין את כל מה שהוא עושה, ואז הוא חותם, אוקיי, אני מבין את הסכנה, אני מוכן לוותר על זה. וזה לא היה רציני, פעם בהם מגיעים איזה קומץ של הורים שהם נגד, אבל זה היה לא משמעותי. אבל בשנה האחרונה, היא אומרת, כן, הייתה עלייה משמעותית בכמות של הסרבנים. אין נתונים, כי זה הכל, אתה יודע, התרשמות אישית של הרופאים האלה. והסיבות למה הרופאים, למה ההורים נמנעים, מתחלקים לשתי קבוצות. אחד, קבוצה אחת זה פשוט שהכאב שבזריקה, פוחדים מהטראומה של זה, בדומה לדיבורים של קריטת פין, או כמו שאנחנו קוראים לזה בארצנו כדי להימנע מהשם הזה.
ברית מילה. לא קורטים את הפין, קריטת אורלה.
כן. כמה. It's part of the penis. זה התחבקות, זה גם התחבקות.
לא, זה קריטת אורלה.
כן, אבל אורלה היא חלק מהפין.
כן, אבל בכל אופן.
It's very painful, that's not debatable. בהשוואה לזריקה, אבל כאילו זריקה בהשוואה הרבה פחות. כן. אז זה קבוצה אחת שמייצגת את האופן הכי רציונלי של כל הסיפור הזה. וכל השני משתייך כמובן, אני אקריא לכם את הסיבות הספציפיות, רצון ללידה טבעית, חשש מחומרים משמרים, והרעיון שזריקה הזריקה הזאת תגרום לסרטן, לוקמיה או סרטנים אחרים.
בלי אוטיזם? בלי אוטיזם?
וגם אוטיזם לפעמים, זה מעט פירוט שכמה רופאים שדיברו איתם נתנו לו, שזה כמובן הקבוצת הפסדו מדע, naturalistic fallacy בגדול, שמאוד חבל. זה הופך את זה ליותר בעייתי, כי במיוחד האנשים האלה שירצו להימנע מכל מיני כימיקלים ולידה טבעית, הם אלה שירצו להניק בלבד. בפורמולה מוסיפים ויטמין K וזה עוזר. אז גם נמנעת מהזריקה, ואגב יש גם תחליף אוראלי, אבל שהוא בבירור הרבה פחות אפקטיבי. אבל עדיין, אתה מגביר את הסיכויים בצורה מסוימת, אם אתה לפחות משתמש בפורמולה. אז לא, אז הפוך על הפוך, ואז סיכויים שלהם זה, אני ראיתי נתונים שבו כמו סיכוי של 1 ל-15 אלף, 1 ל-20 אלף. זה מקום נורא בעייתי להיות בו. כן. וכל הדברים האלה מגיעים, אתה יודע, ממיסאינפורמציה שמופצים ברשת על ידי חסידי הטבעיות, מתנגדי החיסונים, ואנשים פרטיים שחסרים מומחיות, שזה בעצם חרף פיפיות של עידן האינטרנט הזה, וחלק מזה זה קצת באשמתנו, אני אסביר למה, אנחנו הרי כל הזמן מקדמים אנשים לחשוב בעצמם, אתה יודע, ברמה של שורה אחת, וזה באמת תופעה שהחורים שקורית היום, הרבה יותר הורים, לא רק מתעניינים, יש להם את היכולת אם מחושבים, הם נכנסים לאינטרנט וקוראים אינפורמציה, והם לא יודעים להבדיל בין הזבל לבין הלא, והזבל הוא הרבה יותר בומבסטי, הוא הרבה יותר פשוט, וזה הרבה פעמים מה שנשאר. כן, סיפורים אישיים, כמו תראה ג'ני מקארתי, ואתה יודע, אני מצאת לך איזה בשורת מחץ להביא, מביאים, ראיתי כמה דברים יפים, אני אשים לינק לאחד האתרים, הם פשוט נותנים ציטטות מהעזרה של התרופה, לוקחים איזה ליין שאם זה יכול לגרום למוות סופר שבצי, וזה שזה לא בדיוק לתרופה הזאת כפי שנותנים אותה, וזה רק חלק מההצהרה שמדברת לפני זה על מקרה של what can you do. וכן, that's basically all I have to say about that. זה חבל מאוד שהתופעה הזאת נמשכת ונפוצה. אין ספק שיש חפיפה גדולה עם מתנגדי החיסונים ודברים כאלה.
הכל מגיע מאותו מקום.
יפ.
תראה, להגנתם יאמר שהם רצו אורח חיים יותר טבעי, והם אכן יקבלו אותו. תמותת תינוקות של 1 ל-10,000, זה עדיין לא באמת טבעי, אבל זה מתחיל להתקרב לשם.
שיעשו לעצמם מה שהם רוצים ולא אכפת לי, אבל חבל שהילד משלם על זה, וכמו שאמר ברק, כל החיים שלו יכולים עכשיו להשתבש.
יפ.
אז החיים כבר יהיו לו.
It sucks big time. אגב, היה בבעלה בשנות ה-90, היו שתי מחקרים שהראו שאולי יש קשר בין זה לבין לוקמיה, אבל מאז, כמובן, המתנגדים עדיין משתמשים בזה ולא יודעים יותר טוב, אבל מאז נעשו מחקרים יותר טובים ויותר חזקים, והראו שבבירור הקשר זה לא קיים. מבחינת המדע, הסיפור הזה די סגור, זה דבר מאוד חיובי, מריצים אותו לא רק בארצות הברית מאז שנות ה-60, זה גם המלצות של ברוב העולם לתת את הזריקה הזאת. היא בטוחה, הכאב זה אישו היחיד שבאמת אפשר לחשוב עליו, וכמובן הטענה הסתמית אפשר לומר שאנחנו אף פעם לא באמת יודעים מה ההשלכות רחבות היקף אחרי הרבה זמן. אנחנו יודעים אבל מה קורה אם לא נותנים את זה. That's the problem.
תינוקות מתים.
מקסים.
יפ.
מקסים.
אז כן, נקווה, הם יעבירו את זה, מאז הדוקטור העביר את זה ל-CDC, לבדוק אם זו תופעה שמתרחבת, לא רק אצלם, וזה זה יהיה מעניין, אבל חשוד.
ייי!
ייי!
אז בוא, אם התחלנו עם כאבי גב, בוא נמשיך עם כאבי גב.
Yeah.
כל הסיפור הזה עם ללכת לכירופרקטים וכאבי גב תחתון וכל זה, אפשר להירגע, באמת לא נצטרך את זה יותר, כי כל בעיות כאבי גב תחתון נפטרו.
Yes.
שזה די מגניב בתכלס.
זה יופי, זה אומר שאפשר עכשיו לא לדאוג.
כן.
בזמן שאנחנו נוסעים במכוניות המעופפות שלנו.
בג'טפקים גם.
כן.
כי כפי שדווח, Relief for millions.
Millions.
Millions. As revolutionary new sailing jab spells the end for agonizing back pain.
למה לא ביליאנס?
כי כנראה שזה רק, כן, לא, כל המיליארדים סובלים מכאבי גב תחתון, אני לא יודע.
רוב העולם.
רוב העולם.
מעבר לגיל 30.
כן, אבל הם בטח במקומות שבהם אם מבצעים זריקה, אז אתה מת מזיהום שבוע אחר כך, ולא בעולם המערבי. בכל אופן, אז העיתונות מדווחת על זריקת פלא חדשה, שתוכל לשים קץ לכל הבעיות האלה של כאבי גב תחתון, שזה די מרשים ודי נחמד.
יפ.
אני אגיד לך למה, כי הם מדברים ספציפית על כאבים מסוג מאוד מסוים, לא כאבי גב תחתון באופן כללי, אלא כאבים שהם לרוב נובעים פריצת דיסק, או מצבים שבהם העצב עצמו דחוס או מגורה מהסביבה שלו. זה נשמע גם בול כמו המצבים שיובילו כאילו כירופרקטים עם האג'אסמנט שלהם וכולי, ולא סתם גורמים כאילו שאג'אסמנט או מניפוליישן יכול לטפל בהם, לא?
נשמע יותר כמו מצב של ניתוח, וכירופרקטים כן אמורים לעבור הכשרה, אני מאמין שהם עוברים, של מקרים שמותרים במצב כזה, הם צריכים לשלוח אותם לצילומים וכאלה, או לחזרה לרופא.
One can only hope.
כן, זה מן הסתם, כפי שדיווחתי, יש פשלות בדברים האלה, אבל זה מה שאמור, זה לא נשמע כמו מקרה סטנדרטי, כירופרקט.
כן, בזמנו...
בדרך כלל, נגיד לך, בדרך כלל, או... נראה שרוב האנשים שמגיעים לכירופרקטים מגיעים לאחר שהם לא מוצאים, כמו עם דיקור, לא מוצאים תשובה לבעיות גב שלהם אצל הרפואה המודרנית. נותנים להם תרופות או שהם לא רוצים לקחת תרופות. זה נראה לי, זה השתי, נראה לי, האסכולות העיקריות. אומרים לו, או ניתוח תרופות שהם לא רוצים לעשות, או שפשוט אין לנו פתרון משלכם, זה כאבים של החיים.
או שהם יעדים שהרגע נולדו.
כן.
לחילופין.
ג'יסוס.
אז פה מדובר על כאבים מהסוג הזה, שהם מתאפיינים גם במשהו מיוחד, לא כל כך מיוחד, אבל הם מתאפיינים, אחד הסממנים שלהם זה הקרנה מהגב אל הרגליים, מה שנקרא כאב נורופתי, שנקרא גם סיטקה, סיטיקה, סיאטקה,
what?
סיטקה, כך קוראים לזה, מה אני אעשה?
שיטקה?
לא, זאת פטריה. שיטוקי, כמו שיטוק אבל בקטנה. לא, מדובר על כאבי פנטום שהם כאילו מתמשכים לרגליים, למרות שהמקור שלהם למעשה הוא בעיה בתקשורת העצבית בגב, כתוצאה מלחץ או דחיסה או משהו כזה. ולרוב הדרך שהרפואה לטפל בדברים האלה, היא לתת זריקת סטרואידים לאפידורל. אפידורל, למה שלא יודע, הזריקות שניתנות בלידה, זה לא השם של החומר משכך הכאבים, זה האזור שאליו מזריקים, שהם... בניגוד לרקמת השריר שנמצאת באופן קאי בגב, הוא, האזור הזה הוא בעל נגישות לעצבים שעוברים שם. ולכן כשאתה נותן זריקה לאפידורל, אתה יכול להזריק לדוגמה חומר משכך כאבים, והוא ישפיע בצורה מהותית על תקשורת הכאב בעצבים שעוברים אל המוח. אז זה הרעיון בזריקה אפידורלית, ופה לרוב זה נפטר בזריקה שהוא חומר משכך כאבים או סטרואידים לאפידורל.
זה נפטר? נשמע כמו הקלאסים. סימפטומטי.
כן, הדבר הזה לרוב הוא בגלל שהוא נובע מאיזשהו לחץ או פריצת דיסק או משהו כזה, הוא לרוב כרוני, הוא בא והולך שכזה, והרעיון הוא שיש לפעמים התפרצויות או עומסים מיוחדים שלו שבהם אתה הולך לקבל את הזריקה הזאת.
Okay.
אני יודע לדוגמה לאבא שיש, כל מי שחווה פריצת דיסק כנראה פעם בשנה שנתיים חווה את הכאבים האלה שמקרינים לרגליים שהוא...
הבנתי.
כן. עכשיו, יש בעיה עם הזריקות האלה, והבעיה העיקרית זה במידה והזריקות מערבות סטרואידים. סטרואידים זה משהו שמאוד בעייתי להזריק אותו, מדכא את מערכת החיסון, הוא עושה המון בעיות, אתה לא יכול להזריק כמה כאלה ברצף, אז יש המון חיפוש לגבי טיפולים אלטרנטיביים במובן של חלופות אחרות רפואיות רשמיות לזריקות שכאלה. ועכשיו מחקר חדש ג'ון הופקינס בירחון Pain Medicine בא לבחון משהו די מעניין. הוא אומר כזה דבר, תשמעו, אנחנו כל הזמן בודקים את הזריקות סטרואידים האפידורליות האלה מול פלסבואים. ככה אנחנו מקיימים את המבדקים כדי לראות מה עובד ומה לא. אבל אולי הפלסבואים האלה באמת יש להם אפקט אמיתי, כלומר, יכול להיות שהם לא כל כך טובים כמו הזריקה הסטרואידית וכולי, okay. אבל יכול להיות שהם טובים מספיק, בוא נבדוק את זה.
Okay.
אז זה היה משהו די מגניב, הוא בא והוא לקח את הפלסבואים שהיו במבדקים האלה, ובדק האם הם, איך הם עומדים מול פלסבו. ספציפית הוא רצה לבדוק את הנושא של זריקה של מי מלח, סיילין, לחלל האפידורלי, בניגוד לזריקה של סטרואידים או סיילינג לשרירים שמסביב, שכמו שאמרנו, זה לא ישפיע על התקשורת עצמה.
אוקיי.
אז תמיד כשעשו את המבדקים לזריקות האמיתיות, זה היה אחד מהפלסבואים שהשתמשו בו. או שנתנו זריקת מי מלח לאפידורל, בתור פלסבו, או שנתנו זריקה של סטרואידים או מי מלח לחלל השרירי שמסביב, וגם זה היה פלסבו. אז זה מה שהם עשו, זה היה בחינה סיסטמטית של כל המחקרים שהיו פעם, והם ניסו לבדוק בין הפלסבואים האלה האם אחד מהם עובד בצורה הרבה יותר קוסיסטנטית מהשני, ויש לו אחוזים הרבה יותר טובים של מיסוך לעומת האפקט האמיתי.
Yes.
שזה מה שיראה שהם כשלעצמם טובים. עכשיו, פה אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין משהו לגבי הכותרות שהיו בעיתונים. כלומר, ברמת ההגדרה, העובדה שהיום ההליך הרפואי הרשמי זה זריקה סטרואידית, זה אומר שהתוצאה הכי טובה שהבחינה הזאת יכולה לעלות, לעולם לא תהיה טובה כמו הזריקה הסטרואידית, כי בכל המחקרים האלה היא הייתה פחות טובה מהזריקה הסטרואידית, כי השתמשו בה כפלסבו.
Yes.
כלומר, אין איזושהי זריקה חדשה מהממת שתפתור את כאבי הגב לכולם. זה לא, that's not the issue. אז זה כבר ככה putting it out there.
Not the issue, it's just wrong.
כן, כאילו, זה לא מה שעשו במחקר. לא בדקו טיפול חדשני, לא בדקו משהו שאולי יהיה יותר טוב מהטיפול הנוכחי, בדקו חלופות שהן יהיו בעלות איזשהו אפקט גם אם קטן. אז כאילו, פשוט בעיתונות זה דווח בתור התרופה החדשה שכאילו תשים את כל ה... שתגמד את כל התרופות שהיו עד היום. Okay. It's not the issue.
נורא.
מה זה?
נורא.
נורא. אז המחקר הזה הוא עשה שני דברים. הוא לקח את כל המחקרים שנעשו בתחום, עשה בחינה סיסטמטית שלהם, הוא התמקד בהשפעות ארוכות טווח, שמבחינתם זה אומר... תשאולים שנעשו לחולים 12 שבועות אחרי הזריקה האחרונה, כלומר לראות אם הכאבי גב חזרו או דברים שכאלה, ובזה הם קצת ממסכים את הרעיון של כאילו באותו רגע הזריקו לי אז אני מרגיש יותר טוב מזה כשלעצמו, זה נחמד, והם גם בדקו האם, כי היות והם בדקו המון מחקרים שונים, אז לא היה להם משהו קוסיסטנטי לעבוד איתו, אז הם בדקו א', האם החולה אמר שיש השפעה חיובית או לא, מצב בינארי, ובית יש מחקרים ספציפיים שהם סיכמו אותם, שבהם החולה ממש כימת את הכאב שלו, הוא אמר מקודם כאב לי 8 על טבלת הכאב הסטנדרטית, עכשיו כואב לי 3, לדוגמה.
Okay.
והם ניסו לבדוק את הדברים האלה, המחקרים שהם בדקו היו החל ממחקרים די גרועים של 20 איש, ועד למחקרים שכללו מאות אנשים כל אחד. אז יש פה הרבה דברים. וכשהם בדקו, הם באמת מצאו משהו די מעניין. הם מצאו ש... סליחה. זריקת מלח לאפידורל הייתה ב-23 יותר יעילה מהפלסבו של זריקה לשרירים מסביב בהיבט הבינארי, כלומר כשאנשים אמרו פשוט אם זה עבד או לא. ו... 58% הראו שזה יותר טוב במדד הכאב. כלומר, גם אם ההפרש היה קטן, עדיין אנשים אמרו שזה עזר יותר, כשכבר היו מחקרים שבדקו כמה זה עזר. עכשיו, הנושא המאוד מעניין פה הוא שהליך סטנדרטי לפני שניהם, במחקרים מהסוג הזה, היה לתת זריקת הלחוש למקום. כלומר, אלא אם כן לחולה יש ידע ברפואה, אין לו באמת דרך להעריך מהתחושות האם הזריקה ניתנה לשריר או לחלל האפידורלי.
כן.
שזה מנטרל חלק מהמימד המנטלי של הפלסבו, וכנראה משאיר אותנו עם באמת תוצאה שצריך עוד להמשיך ולחקור אותה, אבל כנראה שבאמת לעצם הזרקת הנפח לחלל האפידורלי יש איזושהי השפעה על כאבים מהסוג הזה. שזה חדשות טובות לאנשים כן. שלא יכולים לקבל זריקות סטרואידים,
כן.
אבל הם לא חדשות טובות ברמה של מצאנו זריקת פלא חדשה שתסיים את כל המלחמות וכו' וכו' וכו'. אז זה מחקר די מעניין, אני אוהב שעושים את הדברים האלה, שאיפה הולכים ומסתכלים על פלסבויים שלנו ואומרים, רגע, אולי פספסנו פה בעצם טיפול אמיתי, שזה מעולה לדעתי, אז זה היה אפקט אחד מעניין, והאפקט השני המעניין היה הדיווחים השערורייתיים לגמרי בתקשורת, שפשוט פספסו לגמרי את כל הסיפור. כן, אבל אני הכי אהבתי שבאמת יש קבוצות שהולכות מסתכלות אחורה ואומרות מה נפל בין הכיסאות לאורך הדרך. It's very awesome to know that we do this shit. בכל אופן זה גם הרבה פעמים אנחנו שומעים ברפואה אלטרנטיבית את הטענות שהממסד המדעי הולך עם הראש בקיר ומהרגע שקיבלנו איזשהו משהו שפותר את הבעיה אז אנחנו נלך עם זה גם אם זה התערבות מסוכנת ולא נחוצה אז לא, נעשים מחקרים כל הזמן מנסים לנהל סיכונים וכל הזמן מנסים למצוא את הדבר הכי זעום שאתה יכול לעשות שעדיין יהיה אפקטיבי וזה בדיוק דוגמה למאמצים כאלה שמתרחשים ויכול להיות בהחלט שלא יודע זריקה לאנשים קשישים או לילדים או משהו כזה תהיה זריקה של מי מלח ואז אם כעבור שלושה שבועות לא יהיה שיפור תקבל זריקה אמיתית, לא יודע, נראה אבל זה מעניין בפני עצמו וגם עוד משהו שהיה מעניין במחקרים האלה זה באמת ה... בנושאים כאלה שהם pain management, האחוזים של טיפולי, האחוזי הצלחה של טיפולי פלסבו הם מאוד גבוהים, זה מאוד מגניב. עדיין טיפול אמיתי הוא טוב יותר, אבל לצורך העניין, אם יש לך כאב בגב תחתון ואתה תלך לאנשהו ויזריקו לך משהו, סיכוי גדול שההשפעה הסובייקטיבית שלך ואיכות החיים תשתפר פלאים. זה מאוד מגניב.
זה יהיה נחמד, אבל הם באמת יוכלו לעשות עכשיו מחקר שבהם הם רק תוקים מחט, עושים תהליך הלחוש, את התהליך הסטנדרטי, ורק תוקים מחט בלי להחדיר כלום, בהשוואה לכן להחדיר ולראות מה קורה. לך תדע אם זה באמת פעילות של הנפח, או נגיד התקירה, או הטיפול פלסבו כן פסיכולוגי. מעניין.
זהו, הנקודה היא שעד עכשיו לא היה כל כך סיבה לעשות את זה, ניסו לעשות פלסדו כמה שיותר מדויק, לכן גם שזריק או משהו, אבל הנה, עכשיו זה באמת שאלות ששווה מאוד לחקור אותן. מה?
את האיש שצמח בפקיסטן?
את האי, כן, מרעידת האדמה.
מקנים לאללה.
כן.
את האדמה ושחרור של גז.
כן, היה שם איזה משהו מורכב כזה.
כן, אמרו שחימום של הגז, כאילו מהחיכוך של זה, אבל פשוט יש להם אי, אבל הוא כנראה התווה תוך כמה זמן. זה קרה בעבר, זה לא חדש.
איזה מטורף זה. כאילו, היה לי, תמיד כשיש לי דיון עם בריאתנים בעבודה או משהו כזה,
כן.
אז הם כל הזמן אומרים, תיאוריית האבולוציה נראית לך הגיונית? ואני כזה, לא, אף תיאוריה לא נראית הגיונית, כאילו, וספציפית הלוחות הטקטונים, כי אנחנו צפים על אגם של לבה מותחת, וכאילו קוראים דברים, it's fucking crazy!
It's crazy. זה בגלל זה יש את ה-Hollow Earth Theory.
כן, כמובן, ו-Expanding Earth, וכל, all those stuff.
That makes more sense. כן, שמח לו אי. קטן אבל.
מה זה?
הוא ישכח חזרה.
כמו איים אחרים ששוקים כל הזמן.
כן, אבל זה לא, יש הרבה איים ששורדים, הרבה זה, זה אי זמני. מוצא אנשים הלכו לטייל שם, הם הדליקו שם בגלל הגז הזה, הם הדליקו אותו ואז התקשו לחבות, אין הפרץ של גז, מים לא חיברו אותו ולא יודע כלום.
אפי. Stupid people.
כן. אתה רואה חמאס, אבל אתה קם כאילו בוקר אחד, פתאום יש לך ברקע, כאילו עוד איזה הר. What the?
זה קטע.
כן, טוב, זה אחרי שאתה רעידת אדמה שהרגע 40 איש, אני לא יודעת כמה זה היה.
פקיסטנים. כשהם לא מפוצצים מרפאות פוליו. זה פשוט נהדר. נרצה להציל אנשים מהעקרות של החיסונים, אז נפוצץ את המרפאה ופשוט נערוק את הילדים שם. נהדר.
כן, so you were saying?
כן, סליחה. ככה. היה לנו כבר אייטם על התעשייה הולכת ומתגברת של כאילו ירחוני מדע וכאילו כנסי מדע וכל זה. וחלק מה שאמרנו שם זה שמה שבאמת נותן הזדמנות לתעשייה הזאת לפרוח זה כל הזרם החדש של Open Access Journals וConferences וכולי, שמה הרעיון שלהם? הרעיון הוא שבניגוד למגזין יוקרתי שמעט מאוד מאמרים יכולים להיכנס אליו ומי שמשלם עליו בגדול זה הקוראים שעושים לו מנוי, אז ב-Open Access Journal הכיסאות התהפכו, הקוראים יכולים לגשת למידע בצורה לא בכולם, ברובם הם יכולים להגש למידע בצורה חינמית ופתוחה, ומי שמשלם את העלות של טיפול המגזין, זה המחבר, שכשהוא רוצה לפרסם מאמר, אז הוא שולח, הוא משלם על הפרסום שלו. עכשיו, כמובן שלא כל מגזיני ה-Open Access נבראו שווים, או מאגרי ה-Open Access, בחלקם יש peer review, בחלקם אין peer review, חלקם טוענים שיש להם peer review, למרות שאין להם, אבל מה שברור זה שהרעיון הזה שכדי לפרסם משהו אתה צריך לשלם אותו, הוא יכול להיות קר נוח לתמריצים בעייתיים לירחונים כאלה, לפרסם מאמרים שלא היו אמורים להתפרסם מבחינת הריגרוזיות המדעית שלהם. כי...
קרוזיות.
הרובסטנסט, אני לא יודע איך להגיד...
איכות?
האיכות המדעית, thank you. האיכות המדעית שלהם. כי בסופו של דבר הירחון רוצה כסף, אז יש לו אינטרס לקחת כמה שיותר מאמרים.
הירחון.
המגזין. כן.
המאפיה שמפעילה את ה...
Russian Business Network שמפעילה את הזה. עכשיו, כמובן שזה רק אינטרס אחד, ופה הם באמת נחלקים, כי יש, כי רוב האנשים שפתחו ירחונים, מגזינים כאלה, או כתבי עת כאלה, הרעיון שלהם זה לקדם את המדע, והם לא מוכרים את עצמם בצורה כל כך מהירה, כי הם שם כדי לתת עבודה, לעשות באמת משהו אמיתי. כל המאזן הזה אגב עומד להשתנות, כי בשנה וחצי הקרובות, פשוט מחוקים של האיחוד האירופי וארצות הברית, כמעט כל פרסום של מחקר מדעי שהיה בו איזשהו גרם של מימון ממשלתי, עומד להפוך ל-open access.
אולי.
כן, ב-12 חודשים צו נשיאותי אמריקאי והאיחוד האירופי בעוד שנה וחצי. It's very nice. כי הם אומרים נכון, זה כספי משלם המיסים ששילמו על זה, זה שייך לאזרחים. מאוד יפה, אהבתי את זה.
מה עם אלה שלא פורסמו? אבל זה חברות תרופות.
מה זה?
מה עם אלה שלא פורסמו, אני טועה.
זהו, יש גם הרבה חוקים שבאים להתמודד עם אפקט... כנראה שהחמש שנים הקרובות ישפרו משמעותית את הנגישות ואת איכות הפרסומים המדעיים. זה מאוד מגניב.
חלק מזה אנחנו בטח חווים למשמע. Bad Science, איך קוראים לו? Bad Pharma ו-Bad Science, איך קוראים לו?
בן
גולדאקר, שעובד נמרצות בנושאים כאלה הרבה זמן.
כן, הוא ואחרים. וזה, he chose. יש הרבה, פשוט זה תהליכי חקיקה ארוכים, ושוב, ירחון צריך עכשיו לשנות את כל המודל העסקי שלו, אי אפשר לעשות את זה מהיום להיום, אבל שנה, שנה וחצי הקרובות זה עומד לקרות. מאוד מגניב.
יופי, מגניב.
אבל מה שאנחנו רואים כרגע, זה בערך את מה שקרה לתעשיית הפרינט, כשהאינטרנט התחיל להיות דומיננטי בתחום הזה. זה החמשת שלבי ההתמודדות עם המוות שכזה, הם עוברים מכעס לברגנינג, לכל כאלה. וכפועל יוצא, גם כשהם מנסים להצביע על כשלים אמיתיים בתעשייה החדשה הזאת, הם נשמעים קצת כמו דושבגס. וספציפית עכשיו יש דוגמה ממש יפה לזה. לא סיינס כשלעצמו, אבל אחד מהסטף של סיינס, שעושה עבורם עבודה וגם עבודה במקומות אחרים, ובגדול הוא פשוט כתב מדע. הוא לא, כי הוא, יש לו גם תואר וכו', אבל הוא לא עוסק במחקר רציף. ג'ון בונן
נשמע טוב.
ג'ון בונן.
ג'ון בונם!
תופף של...
ג'ון קונר. בכל אופן, אז הוא כתב מחקר מזויף, שאותו הוא שלח לפרסום ב-300 ומשהו ירחוני ה-Open Access, במטרה לחשוף כמה מהם יעלו על הפגמים במחקר, לא יעלו, כמה מהם ינסו, כאילו, יגידו, אולי יחזרו אליו ויגידו לו, טוב, לא היינו מפרסמים את זה בעצמנו, אבל אם אתה רוצה לשלם לנו, אז נשמח לעשות את זה. והרעיון זה פשוט לחשוף את כל הכשלים בתעשייה הזאת, ואת כל הכשלים ברמת ה-peer review שלה. אז הוא כתב מחקר, שבמחקר הזה לכאורה התגלתה מולקולה חדשה בחזזית, והמולקולה הזאת, למרות שהיא רק עכשיו התגלתה, היא מפגינה יכולות של הרג תאי סרטן, ולא סתם זה, אלא מיידית בסיום המחקר הראשון במבחנה, עומדים להתחיל בניסויים בבני אדם, כאילו ניסויים למוצר המוגמר, שזה אמור לעלות פעמוני, אנחנו מדברים על זה כל הזמן פה בתוכנית, על איך ממחקרי בסיס עד למחקר למוצר בבני אדם עובר עשור או שניים, פה לכאורה במחקר עצמו נטען שזה מיידית קורה, ומעבר לזה גם מחקר כלל כמה כשלים מהותיים שהם ברמת המידע עצמו שבמחקר. אז לדוגמה, בגרף נטען בגרף ובפרק הסיכום נטען שאפקט ההרג הסרטני, האפקט של ריפוי הסרטן, גדל ככל שהשתמשו ביותר כמויות מהחומר, שזה משהו מאוד טוב, זה מראה שבאמת, זה מרמז שהסיבתיות, יש איזה מכניזם מאחורה, אבל המידע עצמו לא דיבר על זה בכלל, והראה למעשה בדיוק את ההפך, שאין אפקט כזה. אז יש ממש גרף שהמידע שהוא נסמך עליו הוא שונה. יש טענות במאמר שחלק מהניסוי היה שימוש בתרכובת על תאים לאחר שהם נחשפו לקרינה, שקרינה זה גם טיפול בסרטן, ואז כאילו זה מראה איך האפקט המשולב של שני הטיפולים האלה טוב יותר, למרות שבמידע עצמו לא היה שום אזכור לשימוש בקרינה, כלומר זה היה לצורך העניין מומצא לחלוטין.
Right, we get it. כן. כאילו כתב מחקר שכל מבקר בשווה 2 שקל היה עולה עליה.
בדיוק.
היה עולה על המכשולים ולא היה מפרסם את זה. We get it.
Thank you very much. אז הוא שלח את זה ל-300 ומשהו ירחוני ה-Open Access, ופה מתחילה הדוש בגיעות. כי הסיפור הזה נחשף עכשיו במאמר שהתפרסם בסייאנס. הוא מסייאנס, ואני לא רוצה להגיד שזה משהו בזדון, אבל בבירור כל הכתיבה היא מאוד biased נגד התנועה הזאת של ה-Open Access. כי הוא, כל הפגמים שהוא גילה, הוא מייחס אותם לכל תנועת ה-Open Access, בעוד שבבירור יש פה כמה קבוצות שונות. אז הוא שלח את זה ל-304 ירחונים, מהם רק 255 בכלל החזירו לו תשובה, הרוב כאילו פשוט תעיקו את הדבר הזה במגרסה ובכלל לא החזירו לו תשובה.
איך הרוב?
לא, סליחה, 50 תעיקו את זה במגרסה ולא החזירו לו תשובה, שאפשר גם להגיד שזה לא לעניין, אבל זה לא, כאילו, כל הקו של המאמר הזה בא להראות את האיכות המדעית הירודה שלהם. זה לאו דקה איכות מדעית ירודה, זה אולי בעיה בביזנס פרקטיסס שלהם או בזה, אבל הם לא נכשלו במבחן שלו לצורך העניין, ועדיין הוא כולל את זה כאילו, כאילו, כשהוא מדבר, אז הוא מדבר במשיכות מכל אבות כאלה שהוא מכניס, גם את האלה שלא הכניסו לו תשובה, כאילו שהם חטאו במשהו באיכות המדעית שלהם. מעבר לזה, מתוך ה-255 שהחזירו לו תשובה, 157 קיבלו את המאמר. כלומר, הרוב, שני שליש, או יותר, לא יודע, הרוב, 157 מתוך 250. אבל גם פה, זה לא...
לא, 157 מתוך 300. בסופו של דבר.
כן.
עדיין מתוך... הרוב, אבל זה חצי בערך.
כן. כן, אבל...
יכול להחזיר לי את הסאונד, אבל...
זה דרך אחת להסתכל על זה, אני עכשיו אומר, אוקיי, מתוך אלה שהחזירו תשובה, נניח אלה שלא החזירו תשובה, לא יודע מה, הם היו סקאמס, אי אפשר בכלל לתקשר איתם, הם בכלל לא קיבלו את המאמר, לך תדע מה היה שם.
אוקיי.
אז אני אומר, מתוך אלה שכן החזירו תשובה, שאתה יודע שמישהו הסתכל על המייל וענה עליו, 157 קיבלו את המאמר. עכשיו, אבל גם פה, זה לא בדיוק שתנועת הירחוני Open Access היא אחת, כמו שתנועת הירחונים המסורתיים היא לא אחת. יש ירחונים שידוע שהם מחורבנים ואף אחד לא משתין לכיוון שלהם, כמו רק תוכנית שעברה, דיברנו על החיים שלכאורה התגלו באטמוספירה, שכאילו זה ירחון שידוע בתור ירחון מחורבן שאף אחד לא משתין לכיוון שלו, אז זה שהוא קיבל איזשהו מאמר לא מצביע על כל על בעיה בתעשיית המגזינים הכללית. אז גם פה, ה-157 שקיבלו את הירחון, רובם זה תנועות open, זה ירחוני open access בהודו ואסיה, עם, כאילו, שלא מודדים בכלל impact factor, ואין בבורד אוף דירקטורס שלהם אף אחד. לצורך העניין, זה לא ירחונים שאף אחד גם ככה מסתכל עליהם. אם תכתוב פרסום בירחון הזה בקורות החיים שלך, כל מוסד שמכבד את עצמו לא יעיף על זה מבט שני, כי הוא יודע לא להסתכל על מקומות שכאלה.
חוץ מאלה שיש להם שם כמעט זהה
כן.
לירחון יוקרתי.
כן, והם יכולים לבלבל. סיינס,
נקודה.
כן, או סל מקף ביולוג'י. כן. כל הדברים הנהדרים האלה.
אז זה זה, והוא צובע את זה ממשיכות מכחול ארוכות. חשוב להבין, יש מעל ל-8,000 ירחוני open access שקיימים היום. לקחת מהמדגם הזה שהוא עשה, שכלל המון open access מחורבנים, לאו דווקא מייצג את מה התנועה הזאת יכולה לעשות או עושה. ולדוגמה, לפחות הייתה לו את ההגינות לשבח את זה, אחד מירחוני ה-open access המשובחים ביותר בעולם, שמקבל גם ביקורות מאוד טובות מכל מי שעוסק בו, פילוס 1. פלאס 1?
אני קורא לו פלאס.
כן, פלאס 1. P-L-O-S 1. אז הוא לא סתם דחה את המאמר, אלא הוא גם ביצע ניתוח מדוקדק שלו, והצביע על כל הבעיות שלו, ובבירור כאילו עשה peer review איכותי, הרבה יותר ממה שמגיע לפיסת הזבל הזאת. והוא לא היה היחיד, היו הרבה שבבירור עשו peer review, תהליך peer review אמיתי, והחזירו תשובות לעניין, ואמרו שבמצב הנוכחי אין מה לפרסם את המאמר הזה, או אין מה לעשות איתו. ועדיין כל המאמר של סיינס, כפי שקוראים אותו, מנסה להחתים את כל התנועת open access הזאת, והוא ממש 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 דוש בגרי. חשוב להגיד שכן היו מקרים שבהם היו מקומות שכשכבר החזירו לו תשובה, אז בבירור הייתה תשובה של רק תשים את זה ב-PDF כזה עם צבעים כאלה, והם בכלל לא הסתכלו על התוכן. יש גם כאלה. אז זה נכון שיש בעיה, וזה נכון שצריך לעקוב אחרי ירחונים ולהראות מי ירחון ששווה להתייחס אליו ומי לא, כמו שאמרנו גם באייטם הקודם שעסק בנושא, אבל איכשהו זה נראה שכל תעשיית הירחונים, גם אני צובע פה דברים במשיכות מכל הארוכות, אבל נראה שיש איזושהי מגמה בירחונים המסורתיים של לעמוד על הרגליים האחוריות ולהתנגד לכל התנועה החדשה הזאת שקמה, ולאו דווקא, זה פשוט יכול להיות עוד כלי בארסנל הפרסומים המדעיים, שיש לו את החולשות שלו ואת החוזקות שלו, והוא דווקא יכול להיות טוב ונהדר ולפתוח סוג חדש לגמרי של שיח. לדוגמה, יש את המאגר הענקי X-Archive למאמרי פיזיקה, שהוא בלי peer review, בלי כלום. אתה פשוט עושה upload, אם יש לך כתובת אוניברסיטאית, ואתה מעלה לשם את המאמר, אבל בניגוד לתהליך peer review רגיל, יש שם comments של אנשי מקצוע שנותנים לך, אי אפשר באמת לקרוא לזה peer review, אבל מעלים, נותנים לך המון פידבק ועוזרים לך לשפר את המאמר שלך וכולי, שזאת צורת עבודה חדשה שמעולם לא הייתה קיימת בעולם המדעי לפני כן. תמיד הפידבק שקיבלת היה מעמיתים מאוד קרובים או ממעבדות קרובות, אף פעם לא ברמה כזאת. אז כמו שיש חסרונות, יש גם יתרונות, וזה ממש מבאס באיזשהו מקום לקרוא סוג כזה של מאמרים דושבגיים, גם אם המבדק עצמו שהם עשו, הם ראוי והוא טוב, ולדעתי זה טוב גם לחזור, כאילו, זה טוב to keep them on their toes, לא רק את הירחונים האלה, אלא גם את הירחונים המסורתיים, ובוא לא נשכח שגם לירחונים המסורתיים יש את הפלטות שלהם. המחקר הממש גרוע ולא מבוקר טוב, שדיבר על צורת חיים שמשתמשת בארסניק במקום זרחן, זה התפרסם בסיינס, ועבר peer review לצורך העניין, למרות שכבר מהמאמר עצמו הוא היה מחורבן. אז זה לא שהבעיות האלה לא היו קיימות. אז זהו, זה כאילו, היה מעניין לקרוא, זה מציג פגמים מעניינים בכל הנושא הזה, ובטח שאנחנו כספקנים וחובבי מדע שמתעסקים מהנושא מהיציע לצורך העניין, נצטרך להיות הרבה יותר רניים לגבי מה מקורות המידע שלנו ומה האיכות שלהם, אבל העולם משתנה, וזה דווקא לדעתי יהיה מגניב.
זה מעולה, יש לי דווקא להצביע ולהחמיר את המצב עם הבחור הזה. יש כאן שתי כשלים מבחינתי גדולים. האחד זה חוסר השוואה לספרות המדעית המודפסת. המצב שם לפי הבנתי הוא לא בהכרח יותר טוב. בתור דבר ראשון, אולי כן, אולי לא. יש בעיות של איכות גם שם, כפי שאמרת שאתה מגזין שאתה דיברת עליו, יש עוד הרבה כאלה. יש באיכות ירודה, בגלל זה יש לנו את האימפקט פקטור, שהוא גם כן לא סימן אבסולוטי. ההשוואה הזאת היא חיונית בשביל להכריע על תחום אחד כיותר טוב מהתחום השני, שלדעתי זה לא היה עובד. מעבר לזה, אני כבר יצא לקרוא ביקורת על הנושא הזה, ויש לו שם selection bias. Selection bias מטורף, הוא בחר את הדברים דרך רשימה, שהרשימה הזאת נוטה לאגד בעיקר את דרך תשלום, אז אתה מקבל בעיקר את אלה שמבקשים תשלום, שזה כבר מכניס אותם לקבוצה של הפחות איכותיים מכתחילה, אז המדגם שלו לא מייצג גם. So,
כן,
גם זה... באופן, מבחינת הכמות זה לא היה מייצג, אבל הכמות תחת הבחירה מהרשימה הספציפית הזאת עוד יותר לא מייצג. אז אי אפשר לסחוב את המסקנות האלה עוד יותר. אז באמת חבל להרים כל תרועה ולהכפיש את כל הרעיון. זה די מטופש.
אתה חבל. מטופש.
כן, גם אני מטופש.
פנק אותנו.
אתה רוצה לשמוע על הפאקו?
לא. אמרת לי שהוא נורא.
כן, הוא מאוד נורא.
ספר.
פאקו, פאקו, פאקו.
פאקה, פאקה.
כן.
וואו, מה זה היה?
הפלאפון שלי סיים להתען.
יס.
שידור חי. לא, הקלטה חיה.
רגע.
What?
אוקיי.
טוב, שרת דגים בקוס תחת. זה הביטוי, לא?
לא.
שרת... שרה בתחת?
דונט.
בתוך קוס תה?
דונט.
אני שכחתי את הביטוי. זה דווקא משהו שיהיה, אני כבר ישן לרוב המאזינים שלנו, כי זה משהו שרץ ברשתות החברתיות. כי זה מגניב. כאילו, זה נוראי מגניב. דובר על דג ש... אוכל אשכים של בני אדם. כן?
לא.
אתה לא שמעת על זה, אבל זה מוזר. וכמובן זה הדליק הרבה נורות אדומות לרוב הספקנים, ומהר מאוד הם פתרו את זה. אני עושה מרחאות, כי בזה זה חלק ממה שאני הולך לעסוק בו באייטם הזה. אז כן, באוגוסט צא כתבה על דג הפאקו, שהוא קרוב משפחה של הפירנות.
ייי.
ייי. רק במובן מסוים יותר נוראי. כי יש לו לסת מטורפת, יש לו שיניים שנורא דומות לשיניים של בני אדם.
או, דוד.
פותחים לו את הפה יותר מהחזית. אם תסתכל קצת מלמעלה וזה, אתה רואה שיש לו קצת יותר שפיצים פה ושם, אבל זה נראה כאילו, כן, זה נראה כמו... It's really... מאוד מטריד. מאוד מטריד. ומה שהטריד או היה חלק מהכתבה זה שמצאו אותו פתאום בדנמרק, שזה מוזר כי הוא שייך לאמריקה הדרומית, לאמזונס ודברים כאלה, לאזורים חמים ומים מתוקים, לא בים הקר והמלוח של נמצא בסביבות דנמרק. ואז דיברו על הדג הזה והזכירו את השמועה שב פאפו נוגיני הוא ערף לשתי אנשים את האשכים וגרם למותם, והמומחה הדגים שמה שדיבר, אחד משתיים, המליץ, אמר, keep your trunks on, אם אתם הולכים לשחות.
Done.
וכך כמובן הסיפור משם רק המרי, דיבר על יש צריכים להיזהר מדג שאוכל את האשכים, ויותר מוכר גם מצאו אותו בצרפת פתאום.
The fuck
כנראה זה שזה דג שהוא חיית מחמד שאפשר מגדלים אותו באקווריומים.
Why would you?
ויש כי הוא חמוד עד
שיניים
פתח את הפה ככה. כן. ומה שקורה יש תופעה מוכרת בעולם חיות המחמד, זה שהדג גודל, הוא נהיה גדול מדי, זורקים אותו לים. כן. אז זה כנראה מסביר את המוצא שלו בצרפת ובדנמרק. לא סביר שיש אוכלוסייה או שהוא שחה לשם, וגם הסבירות שהוא ישרוד מאוד, כי זה מים מלוחים וקרים. אז אם הם שם, אז כנראה בדנמרק די בטוח היה מת בקרוב, כבר מת עכשיו, אבל הוא היה מת מעצמו. בצרפת אני לא יודע. אבל יצאו הספקנים ואמרו, זה דג צמחוני, תפסיקו עם השטויות, דג צמחוני, תפסיקו להפחית אנשים, וצריכו להגיע חזרה למומחי דגים הזה, ואמר, זה היה חצי בדיחה, כאילו, כי יש יותר סיכוי לטבוע משהו שהדבר הזה יתפוס לכם את האשכים. מנגד, זה, זה לפי הקריאה שלי של המקורות הספקניים ואנשים המרגיעים, אחת מהם זה אחד המקורות שלי, שרן היל בדאוטפול ניוז בלוג, שאפשר להבין את זה, היא מתעסקת ב-100 כתבות ביום, יש פה קצת יותר דיבנקינג מאשר מהלך ספקני ראוי. אז אני הכנסתי לזה קצת יותר לעומק, ומצאתי שאומנם יש לך יותר סיכוי, הדיווחים החדשותיים שיצאו וזה היו מוגזמים, ברשת החברתיות היו מוגזמים, יש לך יותר סיכוי לתפוע משהו שהדבר הזה יוכל לך את האשכים.
דוד, אני...
וואט? יפלוס אותם? יותר טוב?
בוא נמציא שם קוד. במקום יוכל לך את האשכים, בוא נגיד the incident, שיקרה האינסידנט.
קטל לך את הביצים?
דוד!
Unman you?
כן.
כן.
You just graze nuts.
אז מה שקורה, היא אכן החיה הזאת, היא בעיקר באמת, יש לה גם כינוי כנאטקראקר, זה יותר טוב לך?
לא!
בגלל שהשיניים והלסת שלה משמשים בעיקר בשביל לפצח אגוזים. כי זה, הם נופלים, הם חיים באמת באזורים מים מתוקים, שיש בהם עצים וחמים, מים מתוקים, אזורים חמים, שיש בהם עצים שמורידים פירות, והם עם אגוזים וזה, והם מפצחים את האגוזים ואוכלים את הפירות. אבל, הם גם אוכלים חרקים למשל. זאת אומרת, הם לא צמחוניים באופן בלעדי. הם בעיקר צמחוניים נראה, אבל לא אומניבורים per se, אבל הם יכולים לאכול דברים אחרים. ומעבר לזה, בפאפו ניגיני, שמדובר על השמועה הזאת, שזה... זה איזה מקור שלישי או רביעי שמספר את הסיפור הזה, זה עדיין לא אומר שזה לא נכון, ופאפואה ניוגיני היא במצב ארכאי, כך שדיווחים כתובים ווידוי עדויות לאו דווקא דברים חשובים יותר מאשר אינפורמציה שעוברת לשבטים ואנשים מסביב, אז צריך להתחשב בזה במידה מסוימת. אז שמה הלך שליח של Animal Planet, יש לו תוכנית על extreme fishing או משהו כזה, חור בשם ג'רמי וייד, כן, הוא הלך לבדוק את הנושא הזה, ודרכו ועוד אינפורמציה נוספת, מתגלה שב-94 וב-97 הביאו את הדגים האלה והכניסו אותם לנהרות באלפים, כדי שיהיה דגים לאוכלוסייה, שיתרבו שם ויהיה אוכלוסייה דגים, כי הייתה די חלשה. זה היה רעיון לא כך טוב, כי הם די חיסלו את הסביבה, והם נהיו רעבים, אז הם אוכלים יותר דברים. וג'רמי וייד עצמו תפס דק הזה, הוא תפס אותו בעזרת בשר. אז כאילו, אישוש לזה שהם יכולים גם לאכול בשר, והם לא רק צמחוניים בלבד, כפי ששארן היל ניסתה להקל עלינו ברעיון הזה. הם יכולים גם לאכול בשר, ויש אנשים שנמצאים הרבה במים, והגולדים שלהם עשויים להסתובב שם כמו איזה פרי, ויש גם בהחלט מקרים יותר מתועדים של הדג הזה שנשך מישהו, באופן כללי, לא באשכים, יותר מקרים דווחים שזה לא, שהוא נשך במקום אחר, המקומיים, למעשה בגלל ש... זה מה שאומרים, שוב, צריך לבדוק את הדיווחים האלה, זה קצת בעייתי, אבל אומרים שהוא משאיר סימן, בגלל השיניים שלו סימן שנראה כמו נשיכה אנושית, לכן נטו לחשוב עליו כאיזה שד או משהו בהתחלה. אז יכול להיות שזה קורה, ויכול להיות שזה יקרה, אבל באמת באירופה וכל המקומות האלה, הסבירות שזה יקרה שואפת לאפס. אבל זה לא בלתי אפשרי, והוא לא צמחוני בכלל, אז אל ת... Don't be debunkers, is my point. תהיו ספקנים, אל תהיו דיבנקרס. נכון, זה לוקח הרבה זמן, וזה לא שווה את זה ברוב המקרים.
כן, דג עם שיניים אנושיות שאוכל אשכים.
כן, הוא יכול להגיע ל-20 קילו ובערך גודל של מטר הדבר הזה.
דוד!
אז כאילו, לפגוע לך באשכים זה יכול להיות לא בעיה בשבילו. הוא גם מקונה מאז ה-ball cutter. ball cutter fish. פאקו! פאקו, 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 פאקו.
אה, כמו הפקנק. דרך הפקנק עם המקור שלו מוריד לך את האשכים.
או כמו פאקמן.
אבל אז הם צומחים מחדש. No, no.
So, yep.
על הפנים.
על השכים. כן, ואל ת... מי שוחה בעירום? פאקינג קומיים.
אה, באמבטיה.
זה לא נחשב, אני לא חושב שזה נחשב לשחות.
למה?
You're not going anywhere.
בחיים.
אבל נראה לי שאם כבר הוא חיבל
באיברים מוצנעים,
באיברים סביר להניע שהם לא יהיו מוצנעים, זה נגיד דייגים שעומדים בתוך המים, למרות שעומדים ולא זזים יותר מדי, כי הסברה היא שאם אתה זז הוא יפחד ממך והוא ילך, הוא לא יתעסק איתך גם שהוא אוהב. But if you're just standing there, your balls just floating on the surface, because it's a bit of naim. Watch it. So there's a pain or she, in a dag mechubar alav. Goes lecha ba'ashachim.
Dude.
Paku.
That's some David Lynch shit right there.
It's pretty great. Fucking fish. מקורב של הפיראנות, כאילו, מה אתם...
כן. ראית עכשיו שתפסו פיראנה ענקית?
אני שלחתי לך את זה.
אה, נכון. It was awesome.
That was fucking freaky. אבל זה פחות פריקי מהדג הזה.
כן.
בגלל שהשיניים שלהם מתאימות.
זה די אנקני ואלי. זה...
אוף.
כן.
וואו, that's fucking huge. איזה גודל זה היה? זה הגודל של כלב. מה זה היה?
כן, הוא סיק אותו הרי ככה. זה...
Holy crap. תאר לך להקה של דברים כאלה.
אני לא רוצה.
אוקיי.
אני אעשה איפה תהינו?
Really? מגניב.
כן?
אתה רוצה לשמוע על משהו שהוא לא מדעי בכלל?
כן, בטח.
אני לא צריך את המחברת הזאת. אבל זה כאילו זה שווה רק בשביל הערך של הווידאו, שאני לא בטוח שיעבוד על כולם כמו שהוא עבד עליי. אז אני חושב שזה בשוודיה? שוודיה או בהולנד? יש להם בעיה שכבר מוכרת, ש... הג'ליפיש סותמים להם את הצינורות.
Really?
כן, וזה כמובן סכנה, כי זה משם הם משיגים את המים לקירור, ואנחנו לא רוצים פוגשים מאוד פעם. כן, אז צריך פתרון לזה, נכון?
כן.
אז הקוריאנים יש פתרון.
כמובן, הם אוכלים אותם.
לא, לא, זה דווקא רעיון שאולי הוא טוב. יש רעיון שחטף ביקורת קשה. זה מעין רובוטים שצפים על פני המים, שיש להם איזו רשת כזאת, והם מאתרים אותם, ואז מאגדים אותם עם הרשת. לא בדיוק תופסים אותם, זה לא איזה אקט מלכוד, זה פשוט כדי שהם יישארו בתווך, כדי להוביל אותם למעלה, לפרופלור, שחותך אותם. יש קליפ הדגמה. ששוט קורע לגזרים מדוזות, וזה היסטרי. ו...
ואם כבר זה תארוז את זה ותשווק את זה, כמו טונה, לא?
לא, זה פשוט, פשוט כן, זהו, שהם עושים את זה בזה, כאילו אמור לשוט על הים, ופשוט לייצר את כל ה... שזה בעיה מכמה גורמים לפי הביקורת. א', הסטינגרס, הקצנים, יישארו, והם ימשיכו להקוץ אנשים, אולי אפילו יותר, כי פשוט כולם יצופו לקראת החוף, זה, ויותר טוב שמיים מחוברים לזה גוף אחיד. זה אחד. שתיים, אתה, שוב, לפי הביקורת, לא בדקתי דברים אל העומק, פשוט הייתי עסוק בעיקר בשעשוע של הקליפ, שאני מבטיח שאני אשים, גם האייטם לא יעלה, ירון ישים את הקליפ הזה, ששוב, לא רואים בו כלום, אני לא יודע לה, זה פשוט גרם לי לצחוק בהיסטריה. הבעיה השנייה היא שאתה בכך משחרר זרעים, את כל הזרעים ו-whatever שלהם שנחתו לקרקע ופשוט ינביטו הרבה יותר. זאת אומרת, אתה תייצר עוד. ובעיה שלישית, ואולי הכי חשובה, שזה בעצם הג'לי עצמו עדיין נמצא במים, הוא עדיין ידבק ויסתום אותו, זה לא פותר כלום.
יפ.
ופתרון אחר שהוא כן מציע, זה דווקא באמת לקחת את זה בתור דשן. את המדוזות. לקחת אותם, למשות אותם מן הים. משתמש בהם, אומרים שזה יכול לשמש דשן מאוד טוב. לדשן ואוכל. סבבה. אז אני לא יודע עד כמה ביקורת נכונה, אבל
גדול.
קוריאנים. גדול.
כן.
עובדים על פתרונות אחרות. אחרים.
שוס.
יס.
איפה טעינו? פעם יש רק אחד. ו... ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו.
טוב.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שאו לא דייקנו בהם, או יש לכם להרחיב על מה שאמרנו, או מקומות שבהם ממש טעינו, ואנחנו נשמח אם תפנו את תשומת ליבנו לכל זאת ועוד באתר שלנו, ספקסביר.co.il, או באמצעות תופס צרו קשר, או בתגובות לתוכניות עצמם, שאז גם שאר הקוראים יוכלו להחכים וליהנות מהמידע הנוסף.
פצוי עם ביסוס או קישור או שילוב של השניים.
Yes. וספציפית על תוכנית 141 שבה עסקתי...
Yes?
רע של קדיחה. וספציפית בנוגע לתוכנית 41 שבה דיברתי על מחקר בנוגע לכדרור של כרומוזום ה-X הנוסף, תסמונת דאון, טטטה. אז אפרת ציינה שקצת עשיתי סמלתוך, התפתח פה איזשהו דיון לגבי מתי ניתן להבחן תסמונת דאון ואיך ניתן לעשות את זה ברך עוד לפני שהוא נולד, ברך המונבט, ברך המעובר.
בעובר.
בעובר, תודה. וקצת עשיתי מזה סלט וגם השמטתי הרבה דברים, אז אפרת הרחיבה עוד. ספציפית מה שהיא אמרה זה שכפי שאמרנו, הסיכוי לתסמונת דאון עולה מאוד 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 עם הגיל, ולכן בעברית יש בדיקת דם שמתועדפת על פי הגילאים של האם והאב, שנקראת חלבון עוברי, או בדיקת אולטרסאונד שנקראת שקיפות עורפית, ואז מתקבל איזשהו מדד סיכון לזה שלילד יש תסמונת דאון. וכדי לדעת באמת מה שעושים זה לוקחים דגימות של תאים מהעובר עצמו, או מהשיליה או ממי השפיר, צובעים את החומוזומים וסופרים אותם, ואז אפשר לדעת אם יש חומוזום עודף או חומוזום
חסר.
חסר, בדיוק. עכשיו, עדיין יש אפשרות של עובר שמכיל כמה סטים גנטיים, יש כאלה קימרות או מוזייקה, שזה יכול לדפוק את הבדיקה, אבל לרוב זה פשוט ייתן את התשובה על מה שצריך. אז תודה רבה, אפרת,
תודה.
ושלא תדעו תסמונת דאון לעולם.
זאת אומרת, לא תראה... יורד על אנשים תסמונת דאון?
לא, לא, שלא, שלא, שלא תדעו.
זאת אומרת, אתה מעדיף שלאנשים לא יהיו ילדים תסמונת דאון?
כן, אני מעדיף שלאנשים לא יהיו ילדים תסמונת דאון.
אוקיי.
אני מודה בזה בלב של... I'm a horrible person.
Yes, you are.
אז זהו. תודה רבה על הכל חוץ מעל הדג עם השיניים.
תודה לך על ה... מה דיברת? אני לא זוכר כבר.
אוסום. ונתראה בפרק הבא
עם בוא המשיח.
אכן, כן. ביי ביי.
להתראות.